אז אנחנו ממשיכים, המשניות במסכת אבות מזמנים לנו פגישה עם כל הנושאים החשובים בחיים ומסדרים לנו את ה, את ה, את ה, את הראש ואת הלב מול הדברים, מה שקורה. אנחנו עכשיו נתקלים בשתי משניות, אנחנו עכשיו לקראת בחירות כאילו משמיים. אחד זה משנה אחת שמדברת על אהבה שתלויה בדבר ושלא תלויה בדבר, משנה הבאה תדבר על מחלוקת שלשם שמיים, מחלוקת שלא לשם שמיים, כאילו משמיים נפל לנו הדבר הזה. וכמובן הרעיון המרכזי זה לקחת את זה קודם כל למשפחה, גם עניין האהבה שתלויה בדבר וגם עניין המחלוקת, לקחת את זה קודם כל למשפחה. משפחה זה אתה הציבורי הראשון. אנחנו מדברים על ציבוריות ישראלית, על כלל ישראל, זה מילים גבוהות ויפות, וזה צריך להיות כמובן דבר מאוד חשוב לנו. אפשר את הדפים האלה בבקשה להעביר לקצה, שמי שנכנס... יש? בסדר גמור, בסדר גמור. אני אמרתי כבר כמה פעמים ואני חוזר על זה, אני חוזר על זה כי צריך לחזור על הדברים האלה בשביל שיעירו לנו את העיניים בכל רגע ורגע. אני אומר, אני חוזר גם בשביל עצמי, גם אני צריך את החזרה הזאת האינסופית. אתם רואים שהקדוש ברוך הוא גם כן נתן לנו מצוות שהן כל הזמן חוזרות על עצמם. כל יום אתה מתפלל, כל יום אתה מתפלל 3 פעמים, וכל יום אתה מניח תפילין, וכל יום אתה לובש ציצית, וכל יום אתה... כל יום, כל יום, כל יום. שלהזכיר לנו כל הזמן מחדש את התפקיד שלנו ואת הייעוד שלנו, שהדברים לא יצאו לנו מהעיניים, לא יצאו לנו מהתודעה. חשוב מאוד הדברים האלה. אז אני חוזר גם על הדבר הזה. הדבר ראשון זה המשפחה. משפחה זה הציבוריות הקטנה ביותר שיש, ומי שמנהל את המשפחה שלו בצורה נכונה, אז הוא לומד להיות ציבורי. הוא לומד להיות לא יחידני אלא ציבורי, וזה התורה מחנכת אותנו להיות ציבוריים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם זכר ונקבה ברעם. למה הסיפור הזה? סיפור סתם? את מי זה מעניין אם הוא ברא אותם לבד או לחוד? ודאי שזה מעניין, כי זה המסגרת הראשונה, זה אדם ואישה, איש ואישה, זה הדבר הראשון. אחר כך הוא יפריד אותם כדי שאנחנו נדע להתחבר חזרה בצורה נכונה, לדעת שזה שני צדדים של אותו דבר, זה לא הוא והיא, זה אנחנו. והזכרנו את זה כמה פעמים, את הנושא הזה. סיפרתי פעם סיפור על איזה בחור אחד שהלך לקראת נישואים, ולמדנו קצת את הדברים. אחד הדברים שאמרתי לו, אתה בתור ראש המשפחה לוקח החלטות מה טוב לנו, לא מה טוב לי. מה טוב לי, אז אתה בתחרות עם אשתך, היא מושכת למה טוב לה ואתה מושך למה טוב לה, וסיסו וסימחו, תירשמו בתור לרבנות. כן, אנחנו ביחד, החלטות מה טוב לנו, מה נכון לנו. זה אני לא אומר, יש דברים צריך לשמוע לה. לא, אני יודע שאומרים את זה, לכן בכוונה אני ככה חותך. לא נכון, לא נכון מה שהיא אומרת. יש דברים שהיא אומרת וצריך לשמוע לה, היא יותר חכמה ממך בעניינים האלה, ויש דברים שאתה צריך להגיד אותה, והדברים צריכים להיות נושקים על פיך. תלוי. אבל אם אתה בהוויה כזאת של מה טוב לנו, אז בדרך כלל גם אין התנגדות. יש ליבון. אחר כך יש ילדים, אז מה טוב לנו? גם הילדים בתוך. לפעמים יש... זה אתה אומר, אני לא אמרתי. לא, זה דווקא טוב, כי כל הזמן אומרים מה שהוא אומר, ואני אומר, זה לא נכון הדבר הזה. לא, לא, יכול להיות שבתור טקטיקה זה סיפור אחר, אבל צריך לדעת, יש דברים שלך צריכה להיות המילה, ויש דברים שלה צריך להיות המילה, והכל בהשקפה מה נכון לנו. גם כשהיא אומרת, זה מה נכון לנו ולא מה נכון לי. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. ברוך אתה, אדוני, בכלל שהכל נהיה מדברו. אז אותו בחור הוא היה צריך לעבוד בתל אביב, היא הייתה צריכה לעבוד כנראה באזור ירושלים. הם הלכו לקראת נישואים והיא לא היה מחלוקת ביניהם איפה הם יגור, היה פיצוצים שם. הוא אמר לי, פתאום נזכרתי מה שדיברנו, שאני צריך לקחת החלטות מה טוב לבית. ברגע שרק חשבתי מה טוב לבית, היא נפתחה, היה אפשר לדבר. כל עוד חשבתי על עצמי ועל העבודה שלי ועל הנציאות שלי, היא נסגרה. ברגע שחשבתי מה טוב לנו, אפשר היה להתחיל לדבר קודם כל. כן? זה הסתכלות שצריכה להיות בתוך המשפחה. נרחיב על זה אולי בעניין של המחלוקת, באמת, חוץ מנקודה אחת שאני רוצה בכל זאת להגיד, שאני לא אשכח אותה בפעם הבאה. מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת לא לשם שמיים. אם אני חושב מה טוב לנו, והיא חושבת מה טוב לנו, גם אם אנחנו חולקים, זה מחלוקת לשם שמיים. זה לא מחלוקת אגואיזם, היא לא חושבת על עצמה, היא חושבת מה טוב לנו. ברגע שהיא חושבת מה טוב לי, והוא חושב מה טוב לו, זה לא מחלוקת לשם שמיים, זה מחלוקת אגואיסטית. כן? אבל זה, נרחיב על זה בעזרת השם בשבוע הבא. בוא נלמד את המשנה הזאת. הכותרת של השיעור הזה צריכה להיות לדעתי אהבת אמת, אהבה שהיא אמיתית ואהבה שהיא לא אמיתית. כן? כל אהבה, מקור מספר אחד, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזו היא אהבה תלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויונתן. אז קודם כל, אמרתי כמה פעמים, המשנה פה מביאה דוגמאות. דוגמאות זה תמונה. הרבה פעמים אתה לומד נוסחה, ואתה לא מבין איך זה יורד לשטח. אתה לא מבין מה זה אומר. באה תמונה, סיפור. הגמרא מביאה הרבה פעמים סיפור, המשנה מביאה סיפור. אתה מבין על מה מדובר. כן? אז יש פה נוסחה שכלית, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, ואהבה שלא תלויה בדבר, זה נוסחה שכלית. לא תמיד אני מבין על מה מדובר בדיוק. לכן, המשנה מביאה תמונה. תמונה הראשונה זה אהבת אמנון ותמר. אתה צריך להיזכר בזה. צריך להיזכר בתמונה שם, המדויקת, שהיה שם אמנון, הבן של דוד, ותמר, שהיא הייתה הבת של דוד, היא לא אחותו ממש, צריך לזכור, והוא מתאווה לה. הוא מתאווה לה, והוא מפתה אותה, והיא מנסה שהקשר ביניהם יהיה קשר ממוסד, ולא קשר כזה שלא ממוסד, נקרא לזה, במילים פשוטות, ובסוף הוא אונס אותה. ואחרי שהוא משיג את שלו, אז הוא לא מכיר אותה יותר, הוא שונא אותה. למה? הוא השיג את שלו, נכון? הוא השיג את שלו, הוא לא אהב אותה. כן? הוא לא אהב אותה, הוא אהב את עצמו ואת הצרכים שלו. ולכן ברגע שהוא השיג את הצרכים שלו, אז היא זורק אותה. זורק אותה לפח. זה תמונה, זה תמונה לא רק בין אהבה בין איש לאישה. זה תמונה לכל דבר. כן? ההבדל בין אהבת עצמו, בעצם, שזה תלוי בדבר, או אהבת העניין. כן? והמקרה השני זה אהבת דוד ויונתן. כן. בפסוקים שם, תקרא בפסוקים שם היום. כן? בוא נלך נתחתן, בוא, כן? בוא נעשה את זה מסודר. אני רק מדבר במילים לא תנכיות, במילים שלנו היום. היא ביקשה קשר ממוסד, והוא מונס אותה. כמובן צריך לזכור שזה בסוגריים, אני אומר, עולה לנו השאלה איך זה דוד המלך, יש אצלו דבר כזה בבית? דוד המלך את הבית שלו לא יודע לסדר, הוא רוצה לסדר את האומה הישראלית. כן, זו שאלה שעולה. כן, אבל אמרנו כמה פעמים שדווקא דוד, מתוך ההתמודדות שלו עם הקשיים שהיו לו בחיים, ומי שמסתכל על ההיסטוריה של דוד המלך מאז שאנחנו מכירים אותו ועד שהוא נפטר, ההיסטוריה שלו מלאה טרגדיות, בלשון, כלומר בעין עיתונאית נקרא לזה, או בעין יוונית, טרגדיות. אבל אנחנו יודעים שהוא התמודד עם כל הקשיים האלה וצמח מכל הקשיים האלה ונהיה איש מופת. אז זה נקודה אחת, שאם תשאלו את השאלה הזאת, השאלה הזאת עולה. ודבר שני, צריך לזכור שזה בא בתור עונש על חטא בת שבע. כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה לו ניקויים, הוא עושה לו צחצוחים, הוא עושה לו כפרות וטהרות. אמנם הוא שב בתשובה יפה, יפה מאוד, אנחנו לומדים מזה, הוא אמר לנתן הנביא, שאמר לו, אתה האיש, אתם זוכרים את משל הכבשת הרש, אתה האיש, חטאתי, אומר. לא אבל ולא הסברי, אני לא בסדר. אז את העונש, הוא לא קיבל את העונש המרבי, אבל הוא עובר סדרת חינוך, כמו שהרב קוק כותב בעין היה, במסכת פרחות, אני חושב דף י"ב שם, על הנושא של כל מי שמתבייש, נמחלים לו כל עוונותיו, שאנחנו נלמד את זה באחד המשניות עוד מעט, שמדברת על אז פנים לגיהנום, בושת פנים לגן עדן, אנחנו נראה את העניין הזה שהמשם הוא כותב, שהקדוש ברוך הוא אחרי שאדם שב בתשובה, הקדוש ברוך הוא בחסדיו, כן? מביא לאדם ייסורים של למרק את הרצון, למרק אותו, כי הוא רוצה הרי לשוב בתשובה, כאשר ייסורים, לא חייבים להיות ייסורים ברמה כזאת גבוהה, כן? אמרנו כמה פעמים, אדם מכניס את היד לכיס, היה לו שקלים פה בשביל לעלות לאוטובוס, והוא לא מוצא את הכסף. כן, אם הוא אומר כפרה על העוונות משמיים, אז זה איסורים שממרקים. אם הוא מקלל, מה זה, איפה הכסף, מי לקח לי, אשתי הוציאה לי, לא אמרה לי, הבן שלי לא, אתם מכירים את הסיפורים האלה של האשמות, אז הבן אדם הזה לא מקבל איסורים באהבה, אז הקדוש ברוך הוא מסדר לו איסורים בגודל אחר. אבל הקדוש ברוך הוא בחסדו נותן לאדם איסורים, שהאיסורים האלה ממרקים את העוונות שלו. עכשיו נעבור לאהבת דוד נתן, גם כן הסיפור הזה, זה תמונה, כן, תמונה של אהבה שאינה תלויה בדבר. אנחנו זוכרים שדוד המלך בעצם הוא צריך להיות המלך, לפי הנבואה. יונתן הוא הבן של המלך, שלכאורה לפי הסדר הוא זה שצריך להיות המלך, אחרי שאול. ויונתן מוותר לדוד על המלוכה, כי הוא יודע שמה שטוב לעם ישראל זה שדוד יהיה המלך ולא הוא. אז רואים שהאהבה שלהם מצד אחד באופן פשוט לא תלויה בדבר, כלומר הוא אוהב אותו גם אם הוא לוקח לו את המלוכה. זה קשה מאוד, זה לא פשוט, כן? אתם זוכרים פרשת שבוע עכשיו, כן? על משה רבינו ואהרון, כן? שמשה בעצם כל ההתנגדות שלו לקחת את ההנהגה, זה בגלל שאהרון הוא המנהיג, הוא גם יותר בוגר ממנו, אבל לא בוגר. הוא מספר כל מיני סיפורים, לא ולא, לא ולא, עד שבסוף יוצא המרצע מהשק, ככל שדיברנו על זה שבוע שעבר, אבל טוב גם על זה לחזור. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, משה בא, אהרון בא לקראתך, ושמח בליבו, לא שמח בכאילו, אלא שמח בליבו, כן? זה לא פשוט דבר כזה. ויונתן מוותר על הדבר הזה, והוא נשאר חבר שלו, כן? ומדרגה יותר עמוקה להבין שיונתן אוהב לא את דוד, הוא אוהב את האמת. הוא אוהב את מה שטוב לעם ישראל. ומתוך זה, זה נקרא אהבה שלא תלויה בדבר. זה אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה לאמת, אהבה מה נכון ומה טוב. את זה מה שהוא אוהב, ובגלל שהוא אוהב את זה, הוא שם את האגו שלו בצד, שזה נקרא אהבה שתלויה בדבר, זה האגו. דברים מאוד פשוטים, כן? טוב, בואו נראה לפי זה את המפרשים. בסדר, נתחיל עם רבנו יונה. הדבר מאוד חשוב, אמרתי הדבר הזה, בואו נחזור דקה למשפחה, בסדר? אז גם במשפחה זה אותו דבר. אם הבעל והאישה אוהבים אחד השני בגלל סיבה אגואיסטית, אז התפרק הדבר הזה, כן? שאתה כבר מזדקן קצת והיא מזדקנת, או שהיא לא עושה את הדברים בדיוק כמו שאתה חלמת, כן? וכולי, אז הכל מתפרק. אבל אם אתה מתחתן ובונה משפחה, כי חשוב לבנות בית בישראל, יש לזה ערך עליון בציבוריות הישראלית ובהקרנה הישראלית לעולם כולו ולאנושות כולה, להיות טוב וישר, אם אתה מבין את זה, אז אתה שומר על הנישואים האלה ומוצא דרכים איך להמשיך לאהוב ואיך להמשיך להעריך ואיך למצוא כל מיני פטנטים איך להסתדר. מי שרוצה להסתדר מוצא תמיד פטנטים. ומי שלא רוצה להסתדר, תמיד מוצא על מה לריב, כמו שהגמרא אומרת, שזוג אוהבים, אז הם יכולים להיות על השפיץ של הסכין, כן? ושזוג לא אוהב, הם יכול להיות להם ארמונות, כל אחד את המכונית שלו, כל אחד את הפלאפון שלו, כל אחד את החדר שלו, כל אחד את הטלוויזיה שלו, כל אחד יש לו את החשבון בנק שלו, הם לא יכולים להסתדר. כי הם לא רוצים להסתדר. אז אומר שברגע שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, אוהבים את הערך האמיתי של בניית משפחה בישראל. אז זה אהבה שלא תלויה בדבר. ממילא הבית הולך וצומח ונבנה ומשתכלל, ומכל הקשיים הדברים הולכים ומשתכללים יותר ויותר, כמו שדיברנו קודם על דוד המלך. אני לא יודע אם אתם אוהבים את זה כל כך, אני הרבה מזכיר את המשפחה, כן? ואני חושב שזה חשוב מאוד לדבר היום על הנושא הזה. צריך לדעת שלא רק אתם שומעים את השיעור הזה, יש גם שומעים בחוץ את השיעור הזה דרך האינטרנט. הנושא של המשפחה הוא נושא מאוד מאוד היום מאוד בעייתי. יש מי שרוצה להחריב את המשפחה, כי הוא מבין את החוסן של עם ישראל שמתחיל במשפחה. כי איזה בחור יהיה מוכן להיות לוחם ולמסור את עצמו על עם ישראל אם בבית יש לו בעיות? אם הוא בא הביתה, הוא יודע שאבא שלו ואמא שלו רבים כל היום, הולכים להתגרש, אין לו חשק לכלום. אני לא אומר, מי שנמצא במקום הזה צריך לדעת לצמוח גם מהמקום הזה. אבל צריך לדעת, האחריות שלנו, כשאנחנו הולכים להקים משפחה, אחריות מאוד גדולה, האחריות הזאת. לכן אני מזכיר את זה כל הזמן, כי זה נמצא על המזבח היום. הנושא הזה נמצא על המזבח. וצריך להעצים את המקום הזה, לא להעצים העצמה אישית. יש היום כאלה קורסים, העצמה אישית. צריך עצמה משפחתית, ומי שיש לו עצמה משפחתית, אז יש לו גם עצמה אישית, כי הוא חלק, אם חסר העוצמה שלי במשפחה, אז אין העצמה משפחתית. אם הבעל הוא סמרטוט, ראיתי איזה פרסומת כזאת, לא יודע, פרסומת לוועד בית, משהו כזה. ראיתם את זה? פרסומת כזאת לוועד בית. אז אישה שם צוחקת על הבעל שלה, שיש לה כאילו סמרטוט בבית. מה זה צריך להיות הדבר הזה? זה אי סמרטוט. אם הבעל של הסמרטוט, אי סמרטוט, הבית שלהם סמרטוטי. אפשר לגדל ילדים איתנים כשהאבא והאמא הם סמרטוטים? אני דיברתי את זה פעם גם מבחינה חינוכית על המחנכים. היום משרד החינוך מטרלל את המורים. עכשיו זה קצת יצא עם המיצב, קצת גנזו את זה. כן, אני בדיוק כתבתי על זה שמה זה המצב הזה? זה בלוף אחד גדול. אתה יכול לבחון אנשים שבאים מכל מיני תחומים אחרים, ממקומות אחרים, אתה יכול לבדוק אותם. זה לא נכון, אז מה עושים המורים? מורים לא מטומטמים, הם יודעים שהם מקבלים כסף על פי זה, והבית ספר מקבל כסף על פי זה. אז הם שולחים את כל הילדים הלא טובים הביתה, יום חופש, ביום המצב. כן? מה זה הדבר הזה? אמרתי לכם פעם בשם הרבי מקוצק, אין לך דבר יותר לא שוויוני מלתת תנאים שווים לאנשים שונים. כל אלה שצועקים היום על שוויון, שוויונות, זה בלוף הדבר הזה. הם לא רוצים שוויוניות, הם רוצים למוטט את החברה הישראלית. צריך לדעת מאיפה זה בא הדבר הזה. מי זה שכל הזמן חותר לדבר הזה? אני לא רוצה עוד פעם לחזור על זה, אמרתי את זה 1,000 פעמים. אז המורים, אם המורים הם סמרטוטים, אז הם לא יכולים להיות דמות מחנכת לתלמידים, לא דמות נערץ, לא שום דבר, כי הם סמרטוטים, הם כל הזמן בתזזית, הם כל הזמן צריכים להציג את עצמם, שהם בסדר, לפני ההורים, לפני המנהל, לפני התלמידים. הילדים בוחנים את המורים, איפה נשמע דבר כזה? הם צריכים לענות איך המורה שלהם. הם יכולים לקבל סמכות ממורה? הרי הם הסמכות. הם יגידו למורה, קבל ציון 4, בלא יודע מה, ביחס לתלמידים, המורה הזה בבעיה. ואנשי החינוך, אלה שיושבים שם במשרד החינוך, אני לא רוצה להגיד שהם לא מבינים בזה. כמו שאמרתי, יש גם בתוך המשרד החינוך נמצאים אותם אנשים שרוצים לפורר אותנו, שצריך לדעת את זה. זה לא בא משכל ישר, זה בא מקבוצה מסוימת שמגיעה מחוץ לארץ ומנסה לפורר את החינוך. ואנחנו פה אנחנו מנסים לבנות את הכל מחדש, כי פה באים נפלטי משרד החינוך, נכון? מי בא לפה? נפלטי החינוך מגיעים לפה, בין החינוך שלא קשור לתורה ובין החינוך שקשור גם כן לתורה בצורה מערבית והישגית. כן? למה, דיברנו על זה, כן, שהעצמה, צריך להיות העצמה של הבעל ושל האישה בבית, בתור לא כל אחד לחוד, אלא כמשפחה. זה הדרך הנכונה, וממילא כל אחד צריך להיות בעוצמה המיוחדת שלו, ששייכת לבית הזה, ולא אחד על חשבון אחרים. יש לפעמים אישה, האישה הולכת לאיזה קורס, איזה סדנה של העצמה אישית, כן? הבעל לא הולך לקורס כזה, והיא מתעצמת, כן? ופתאום הבעל מרגיש שיש לו אישה אחרת, זה יכול להיות גם הפוך, כן? יש לו אישה אחרת משהו רגיל. הוא לא, לא, צריך גם אותו להכשיר להתמודד עם זה. וכל העסק קורס, אז מה עשית? עשית סדנה לעצמה נשית, והבית קורס. הבית קורס, הזוגיות קורסת, הילדים קורסים. תחשבו על הילדים, הילדים קורסים. לכן אני משתדל להביא את הדברים האלה לתוך הבית. וחשוב מאוד הדבר הזה. עכשיו, מי שמרגיש מאוים מהדבר הזה, כי חלק מאיתנו מבוגרים, שיכול להיות שהם לא בנו את הבית שלהם ככה, וזה מאיים עליהם הדברים האלה שהם אומרים, שאני אומר, זה לא צריך להיים. ברוך השם שגילינו את זה בגיל 50 או 70 או 80 או 90, יש לנו עוד הזדמנות לתקן, צריך לשמוח על זה. אף אחד לא, אם אתה עשית תשובה, אם אתה לוקח את המשפחה שלך פתאום למקום אחר, בגלל מה שגילית עכשיו, אף על פי ש-80 שנה חיית בטעות, אז מה? ברוך השם, חיית בטעות, למדת את הטעות, עכשיו אתה מיישם את הדברים, מתחיל ליישם אותם. אתה גם לא יכול ליישם אותם בלחיצת כפתור, יכול להיות שזה שנים ייקח, אולי נאבד את החיים שלנו לפני שנגיע. אז מה? העיקר שאנחנו משתפרים. זה הדבר הכי חשוב העניין הזה. מודים על האמת ומשתפרים. זה לא צריך הדבר הזה לאיים על אף אחד. ולצעירים בינינו, צריך לדעת לקראת מה הם הולכים, כי היום אנשים באמת צעירים לא רוצים להיכנס כל כך לנישואים. חלק מהדברים בגלל הדבר הזה. כי בן אדם נורמלי רוצה להיכנס לנישואים, הוא רוצה להיכנס למשהו, משהו טוב, למקום חם, למבצר, ולא לזירת התגוששות חדשה. בשביל מה לו כל הדבר הזה? אז הוא לא נכנס לחתונה. הוא מספק לו סיפורים שהיא לא מתאימה, והוא לא מוכן מספיק, אבל הוא בעצם בפנים מפחד להיכנס לקשר הזה, שהיום מיוצג כקשר חולה. לכן אנחנו צריכים להכין את הבחורים שלנו לקראת הקשר הזה בצורה נכונה, כי זה יסוד של עם ישראל, זה היסוד הבריאות של עם ישראל. זה אחד הדברים, יש עוד דברים, הציבור שלה, אפילו שלנו, הציבור שלנו מעמיד בפני הבחור והבחורה, מעמיד בפניהם דגם של משפחה עם הישגיות, שזה מאוד מפחיד. מי אמר צריך לעמוד בסטנדרטים האלה? דיברנו על סטנדרטים שזה עניין של מיטת סדום. זוכרים? לעמוד סטנדרטים זה מיטת סדום. זה לא נכון. בן אדם צריך להתחיל את החיים שלו, להיות מי שהוא, היא צריכה להיות מי שהיא, ובונים ממה שיש. מה שקדוש ברוך הוא ייתן לך, ברוך הבא. ועם זה אתה צריך להתמודד. טוב, אחרי כל השטיפה הזאת, אתם יכולים להגיד לי אחר כך, אם זה מעמיס עליכם הדבר הזה, אז תגידו לי אחר כך, שאני אדע אולי פחות לדבר על זה, כן? אני חושב שזה חשוב, כן. ברוך השם. ודאי, זה חשוב. לדעתי זה הדבר הכי חשוב. הכי חשוב לדעתי הדבר הזה. כי כל הלימוד של התורה שלנו בעצם צריך להיות מתועל למשפחה. לראות איך מה שלמדתי, איך זה מיושם בצורה נכונה במשפחה, בציבוריות שנקראת משפחה. חינוך ילדים, מערכת יחסים עם האישה, נפילות, אין דבר כזה שאין נפילות, וקימות מתוך מקום נכון, מתוך מקום של שבע פעמים פול צדיק וקם. כולם נופלים, השאלה מי יודע לקום. שבע פעמים פול צדיק וקם, ורשע באחת יפול. זה יוצא שגם הצדיק וגם הרשע, כולם נופלים. השאלה היא מי יודע לקום. צריך לדעת את זה. טוב, מפה לשם רבנו יונה. בסדר? כן. כל אהבה וכולי, ציטוט המשנה, חרשנו אותה. האהבה שאין לה הפסק, הוא אף על פי שישאר האדם שיגיע לו קצת עזק וקלון, דוגמת דוד ויונתן, שאף על פי שהיה ראוי לעמוד במקום אביו, ודוד היה עתיד להסיר אותו מהמלכות, עם כל זה הייתה אהבתו אמו בקשר אמיץ. וזה שכתוב, זה שכתב דוד המלך עליו השלום בהספדו של יונתן, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. כלומר, מכאן ידעתי שנפלאה אהבתך לי מאהבה של נשים, שכשהיה משנה אצל שאול, היו אומרות הנשים, היכה שאול באלפיו, דוד ברבבותיו, ושאול נתקנה כנודע. אמנם יונתן לא די שלא נתקנה, אלא עד רבה הצילו מיד אביו. וזה מצד כי אהבו ולא אהבת גוף. וזה שכתוב ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד. בוא נסביר את הדברים האלה. קודם כל יש לנו סוד גדול. אתה רוצה לדעת אם זה אהבת אמת או לא? אתה רוצה לבדוק את עצמך? אם אתה מוכן לשלם מחיר, זאת אומרת אתה הולך להפסיד בשביל הקשר הזה, זה סימן שזה אהבת אמת, כי אהבת שקר אמרנו זה אגואיסטי. אני לא מוכן לשלם, אני כל הקשר שלי הוא בשבילי. אם אני צריך עכשיו להפסיד, סימן שזה לא בשבילי. זה סימן, אומר רבנו יונה, רבנו יונה זה ראשון, כן, צריך לדעת את זה, כן? זה כמו רשי, זה כמו רמב״ם, זה בדרגה הזאת. זה, יש לך סימן, כן? ואנחנו רואים שהוא מסביר גם שדוד, שיונתן היה מוכן להפסיד בשביל האהבה שלו לדוד. עכשיו, כן. רגע, רגע, אנחנו לא דיברנו על שידוכים, זה סיפור בפני עצמו. גם אדם שניגש לשידוכים, הוא צריך לדעת דבר אחד, בשביל מה הוא נפגש. ודאי שבפגישות הראשונות, במפגש שלפני החתונה, הוא ודאי מחפש משהו, הוא לא מחפש חסרונות, הוא לא מחפש להיכנס למיטה חולה, כמו שאומרים היום, כן? אבל אדם, לפני שהוא הולך לשידוכים, וטוב שאתה מעלה את הדבר הזה, אדם צריך לדעת קודם כל מה הוא רוצה מהחיים. איזה בית הוא רוצה, איזה אישה הוא חולם שתהיה לידו במשך השנים, איזה ילדים הוא רוצה, ומתוך זה הוא בא לשידוכים בשביל לבדוק אם הבחורה הזאת באמת היא ממלאה את הפונקציה הזאת שהוא חולם בחיים שלו. לא ב-100% אין דבר כזה, אבל את הדברים העקרוניים. לכן שם ודאי אתה בודק לא מה טוב לך, אלא מה טוב ומה נכון לבנות בית כפי שאתה מצייר את הבית הנכון והערכי. לא, אם באדם בא להתחתן רק ממעמד אגואיסטי, אז אתה צודק. אבל אם אדם בא להתחתן מתוך הבנה מה זה בית, ומה המשמעות של הבית, ומה הדברים המרכזיים שצריכים להיות לבית, ומתוך זה הוא בוחן את השידוכים, אז זה כבר, זה לא אגואיסטיות. זה משהו אחר לגמרי. זה עולם אחר. אגב, מי שבא ממקום כזה לשידוכים, זה נקודה נוספת, חשוב לדעת אותה. הרבה פעמים בחור ובחורה נפגשים, כל אחד מנסה להיות נחמד ולהרשים את השני. זה אסון, זה קשה מאוד להיות, אתה פשוט במשחק, זה שוחט, זה מתיש. אבל אם אתה בא עם עצמך, אני יודע מה שאני רוצה. אני בודק, מתאים, מתאים, לא מתאים, אני לא מנסה למצוא חן, כי אם זה לא מתאים, חבל שאני אמצא חן בעיניה. אחר כך ירסו החיים, מה יעזור לי שאני מצאתי חן בעיניה ולי לא מתאימה לי? זה סוד גדול שאני מציע הרבה לבחורים שמשתתחים, אז הם חוסכים המון מפח נפש, המון אנרגיות שיוצאות בצורה מאוד, אנרגיות שליליות. אתם לא מכירים את זה כשאתה בא למקום ואתה צריך להוכיח את עצמך, לרצות? זה נעים להיות במקום כזה? אני לא צריך להוכיח את עצמי לאף אחד. אני לא עובד אצל אף אחד. אני עובד רק אצלו, זה הכל. הוא לא מסתכל עליי בעין כזאת. בוחנת. זה הכל, אני בא עם עצמי וזהו. מי שטוב לו, יופי. לא טוב לו, שמקומות אחרים. פרנסה משמיים כידוע. תנסו את זה, זה עובד. אני אומר לכם את זה מהגיל שלי, לא ילד קטן בן 12 או בן 24. כן. נכון, מצוין, זה 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 הבחנה. כן, 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 זה קשר שלא יכול להיבנות באמת. זה לא אתה, זה נכון, אבל הנכונות שלך לשלם איזה מחיר מראה שזה, שאתה לא אגואיסט. אם זה יותר מדי, זה אתה צודק, זה הערה מאוד חשובה, הערה הזאת. כן, נכון, נכון, מצוין. גם כן. אז בשביל זה אמרתי, זה אנחנו, 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 שאנחנו מסתכלים על משפחה כרגע, ואני לוקח את זה, כשמדברים על אנחנו, מה טוב לאנחנו, גם אני שם. ואם אני לא אקבל את החלק שלי בתוך האנחנו הזה, אז אני לא יכול לתפקד. אם אני לא ישן מספיק, אם אני לא יוכל מספיק, סתם דוגמה, אם אני לא ירוויח, לא יוכל, יהיה לי זמן להרוויח כסף בשביל המשפחה, אז הכל יתמוטט. כלומר, גם אני שם בפנים, זה לא אני בשביל השני ואני איננו, זה לא נכון. אנחנו בשביל המשפחה, וגם אני נמצא שם, וגם לי יש צרכים שאם הם לא ימולו, אז העסק לא יתפקד, כמו בצדקה. אם אדם נותן יותר צדקה, יותר מדי צדקה, יותר ממה שהוא יכול, אז בסוף הוא נהיה אני, והוא נצטרך לבריות. אז הנתינה שלו היא נתינה לא מושכלת. היא נתינה טיפשית. אותו דבר גם במשפחה. אם אני כל הזמן רק בשביל האחרים ואני איננו, אז בסוף אני נגמר. כן? נגמר, סתם דוגמה, לא ישן, לא אוכל. כמה זמן זה מחזיק מעמד? זה רק דוגמה. תודה. טוב, אני לא רוצה, יש פה גם עניין של אהבת נשים, יש פה הסבר מאוד מעניין על הקנאה שמה שהייתה, אבל בואו נדלג על זה כרגע, בסדר? בואו נראה את רבי עובדיה מבר תנורה. כלומר, מרבי יונה למדנו שיש לנו איזה רנטגן שאומר לנו, אתה רוצה לראות אם אתה אוהב באמת או לא, כן, האם אתה, זה אהבה שתלויה בדבר או לא, זה האם אתה מוכן לשלם איזה מחיר. אם אתה מוכן לשלם מחיר, סימן שיש פה אהבת אמת. אהבה זה מילת קשר. זה קשר. אהבה בגימטריה זה אחד. כן? אהבה זה קשר. אני מוכן, הקשר הזה חשוב לי, זה קשר אמיתי, ולכן אני מוכן לשלם עליו מחיר. רבי עובדיה מבר תנורה, המקור מספר 3. כל אהבה שתלויה בדבר, בטל וכולי, שאינו מתקיים, שיתבטל הדבר שהיא סיבה לאותה אהבה. גם אהבה בטלה. וכל אהבה שאינה תלויה בדבר, בטל אלא בדבר קיים. זאת אומרת, מה שהוא אומר פה, שהאהבה האמיתית היא נצחית. זה קשר נצחי. כן? לעומת קשר שהוא תלוי בדבר, הוא קשר רופף, הוא לא מחזיק מעמד. אם דיברנו על המשפחה, זה בדיוק הדבר הזה, כן? אהבת אמנון ותמר מפני יופיה. פה הוא מגדיר, למה הוא אהב את תמר? הוא לא אהב אותה, הוא אהב את יופיה. יופיה הכוונה חשק בה. מדברים בעדינות, הוא חשק בה, זה הכל, קיבל את מה שרצה, אז זה נגמר. אהבת דוד ויונתן, להשלים רצון קונם. זה לא ראינו קודם את הדבר הזה, אני אמרתי את זה בעל פה. אהבת שלא תלויה בדבר, זה אהבה להשלים מרצון קונם, כלומר אהבת האמת. מה נכון במקרה הזה לעם ישראל? שדוד יהיה מלך? או שיונתן יהיה מלך? מה נכון לאמת? זה אהבת, להשלים את רצון קונם, זה אהבת דוד ויונתן. כן? תאמר לו יונתן לדוד, אתה תהיה למלך על ישראל ואני אהיה לך למשנה. כן, אז זה פן נוסף בעניין הזה, שדבר שא' קיים, דבר שאהבת אמת היא קיימת, אהבה שלא אמת היא לא מחזיקה מעמד, והדבר הנוסף הוא אהבת אמת זה אהבה להשלים את רצון קונם, כלומר אהבת האמת. אהבת האמת היא מחברת לתמיד. דיברנו על זה פעם, בשבוע שעבר, לא על יהודה, נכון? דיברנו על יהודה. שמסוגל להודות על האמת. למה הוא מסוגל להודות על טעויות שלו בלי שום חשבון? מכיוון שהוא אוהב את האמת, זה מה שחשוב לו, האמת. אז הוא מסוגל להגיד, טעיתי. זה אותו נקודה, זה בדיוק אותו נקודה. מי שהוא נאמן לאמת, אז האהבת שלו היא אהבת אמת, אז הכל הוא שריר וקיים. תפארת ישראל, אהבה שתלויה בדבר, רוצה לומר, בדבר אמצעי שהוא חוץ מגוף האוהב והנאהב. כלומר, זו הגדרה אחרת. זה סימנים, כן? זה סימנים שאדם, הרבה פעמים אומרים, יש תלמיד חכם שהוא קורא אותך. הוא קורא אותך, הנה יש לך ללמוד איך לקרוא, איך לקרוא, אנחנו פה מדברים איך לקרוא את עצמי, לא איך אחרים, כן? אבל לקרוא את עצמי, אז הוא אומר, אהבה שהיא תלויה בדבר, זה אהבה שזה היא מחוץ לך, כן? היא לא קשורה אליך, היא משהו מבחוץ, כן? כגון אהבת האדם למטיבו, שאינו אוהב את הנאהב, רק את הדבר שיקבל הוא ממנו גם בעתיד. אתה אוהב את הבעל הבית שלך, למה הוא נותן לך עבודה, הוא נותן לך פרנסה, כן? אז אתה לא אוהב אותו, אתה אוהב את זה שהוא נותן לך פרנסה, ביום שהוא יפטר אותך נגמר העסק, כן? ונמצא שרק את עצמו הוא אוהב. כלומר, אהבה כזאת, הנה יש פה הגדרה מדויקת, אהבה שתלויה בדבר זה אהבה עצמית, כן? אהבה עצמית, אגואיסטיות, מה שנקרא בעברית צחה, ושאינה תלויה בדבר, רק בטבע, כאהבת אדם לבניו ולמשפחתו, כן? שאדם אוהב את משפחתו, זה לא תלוי בשום דבר. זה הבן שלך. הבן שלך. אתה תמיד אוהב אותו, כן? יכול להיות שאתה כועס עליו, על ההתנהגות שלו, אבל המדד הוא כשהבן שלך נמצא בצרה, אתה פתאום שמה. לא חשוב מה מערכת היחסים ביניכם. או בשכל, אדם שאוהב את השכל, זאת אומרת, את החוכמה, שיואב האדם את עסק החוכמה ואת ההנהגה הישרה. אדם שאוהב את ההנהגה הישרה, אוהב את היושר, אוהב את האמת, אוהב את, את השכל הבריא. זה לא תלוי בדבר, זה משהו שלא תלוי בדבר, כן. מדובר על החוכמה האלוקית. מדובר על החוכמה האלוקית. ואני אומר, הוא מביא פה בעיקר, הוא רוצה להסביר לך, הוא מביא לך דוגמאות. מה זה אהבה שהיא עצמית? אהבת החוכמה, אהבת הבנים, כן? ואת העירת שמיים, אדם שאוהב את העירת שמיים, זה משהו עצמותי, כן? וכשנשאל אותו, למה יואב כל אלה, אינו יודע לתת לך טעם בדבר, אתה לא יודע למה. אתה אוהב. הרבה פעמים, זה האישה שואלת את בעלה, למשל, אתה אוהב אותי? אלא כן, למה? לא יודע. אם הוא אומר שהוא יודע, זה תלוי בדבר. נכון? הוא מגיע לה, בגלל שאת 1, 2, 3, אז תלויה בדבר. כשלא היה 1, 2, 3, אז אהבה תיגמר. אבל אם הוא אומר לה, לא יודע, אני אוהב אותך. ככה. כן? זה אהבה שאינה תלויה בדבר. זה אהבה שאינו תלוי בדבר, אמצעי שבין האוהב לנאהב. אבל שאוהב אדם לחכם ולבעל מידות ישרות ולצדיק, גם כן מחשב תלוי בדבר. שרי שיפסק החכם מלעסוק בחוכמה, כלומר, את החוכמה אתה אוהב, זה דבר עצמאי. שאתה אוהב את החכם, זה גם דבר שתלוי בדבר. כי כל עוד אתה מקבל ממנו חוכמה, אז אתה אוהב אותו, אתה בקשר איתו. ברגע שאתה מרגיש שאתה לא מקבל ממנו חוכמה, כן? אתה לא מקבל ממנו מידות טובות, אתה לא מקבל, אז אתה מפסיק את הקשר איתו. בסדר? אמרנו, אהבה זה קשר. בטל דבר, מתבטל אהבה. אנחנו רואים את זה גם לפעמים, הרבה פעמים במכון מאיר, אתה לומד עם חברותה. זה יכול להיות חברותה בגיל שלך, מה שנקרא, ברמה שלך, וזה יכול להיות שאתה לומד חברותה עם אחד הרבנים פה. שלב מסוים, מיצית. נכון? אתה מחפש מישהו אחר. כלומר, כל עוד יכולת לקבל ממנו, אז היית בקשר איתו. זה גם אהבה שתלויה בדבר, כמה שזה קשה להגיד את זה, כן? אבל בסדר. מי הוא? שלא תתאה לומר אהבת ניאוף, גם כן יחשב אינו תלוי בדבר אמצעי, שהרי היופי של הנאהבת קשורה בגופה. כלומר, אתה אוהב את האישה, אתה לא אוהב משהו חיצוני שלה, זה היא היופי, או זה חלק ממנה. לכן שאל התנא, איזה היא אהבה, כן, שתלויה בדבר? זה אמנון ותמר. זה לא את תמר אהב רק את עצמו. כלומר, גם ההבחנה הזאת, שזה בתוך גופו או לא בגופו, זה הבחנה בערבון מוגבל, כן? כי עובדה שאתה אוהב אישה, היופי שלה זה חלק ממנה. אומר לך, לא, אתה אוהב את עצמך, ולכן אתה חושק בה. עבור ההנאה שהיה מצפה לעצמו ממנה, והנאה היא דבר אמצעי שבין האוהב לנאהב. ההנאה זה לא עצמותו של הנאהב, זה ההנאה שאתה רוצה לעצמך. ולכן כשהשקיט הנאתו ממנה, כתיבה ישנאה. אולם שלא תקשה, אם כן אחד מצינו אהבה שבין אדם לחברו, שלא תהיה תלויה בדבר מה, איפה מצאנו דבר כזה? זה אי אפשר שתתבטל ותתבטל מהנאב. איפה ראינו דבר כזה? אם תגיד ואהבת אב לבן, זה לא תשובה מכרעת. זה אינו רק אהבת עצמו. כי הוא עצם מהצער. הבן בעצם, החלק מהאהבה של הבן, זה אתה אוהב את עצמך, כי הוא חלק ממך. נכון? לכן אתה אוהב אותו. אז זה לא דוגמה טובה. אז תגיד, אין דבר כזה, אהבה בין שני אנשים שלא תלויה בדבר, אין דבר כזה. אומר לך, לא, הנה, תראה, אהבת דוד ויונתן, שהאהבה שם הייתה אהבה אמיתית, והיא אהבה אידיאליסטית. מי שלא אידיאליסט, הוא לא מגיע למקום הזה. צריך לדעת את זה. הרמב״ם, במורה נבוכים, מגדיר שם כמה קשרים בין חברים. כלומר, כמה מדרגות בחברים. יש דרגות של חברות שהיא לצורך משהו מסוים, ואז זה אהבה שתלויה בדבר, אבל יש חברות שהיא שותפות אידיאליסטית, שזה חברות מעולה, כן? שהיא באמת לא תלויה בדבר, למשל חברים לנשק. חברים לנשק, זה, הכוונה חברים לנשק, שהם נלחמים על, על, על עם ישראל, נלחמים על הגנת מדינת ישראל, כן? אז זה חברות, אני יודע שיש חיילים שבאים לצבא בגלל שיש חוק שצריך לבוא לצבא. זה סיפור אחר, אבל אלה שבאים לצבא מתוך אידיאליזם, מתוך ההבנה אמיתית שיש לנו חובה לתת כתף בהגנת מדינת ישראל, כן? בהגנה על 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 עם ישראל, מתוך הבנה שעם ישראל יש לו תפקיד בעולם, זה לא רק הגנה בשביל לשמור על החברה מפני האויב, אלא מכיוון שלעם ישראל יש תכלית עליונה מעבר לשמירה הזאת, כן? אנשים כאלה, החברות שלהם היא חברות מאוד עמוקה, כי והיא לא תלויה בדבר. זה נכון גם חברים שהקימו וישבו את ארץ ישראל, אם זה בזמן החלוצים, ואם זה בזמן החלוצים של ימינו, של המתנחלים שמתנחלים בחבלי ארץ במקומות שבאמת קשה, הם משלמים מחיר, קשה, לפעמים קשה. היום זה אולי פחות, אבל היו תקופות שהיה מאוד קשה. אני גרתי פעם באלון מורה. זה היה קשה, לא היה אוטובוס. לא היה, היה מאוד קשה לחיות שם, גם מבחינה כלכלית היה מאוד קשה לחיות שם. היה תקופות שהיו הרוגים בדרך, שלא נדבר על אבנים ובקבוקי תעבירה, שהיה נזק לרכוש, ואנשים נשארו לגור שם למרות הנזקים האלה, כן? אז צריך לדעת שחברות אידיאליסטית, אנשים האלה נקשרו בינם לבין עצמם מסיבות אידיאולוגיות. זה חברות ברמה אחרת, יש לי בראש שני חברים טובים, בני קצובר ומנחם פליקס, שהם היו מראשוני המתנחלים. יש ביניהם חברות שהיא לא קשורה לדבר, היא קשורה לרצון השם, עשיית רצון השם. זה משהו עמוק, הרבה יותר עמוק. כן? והרי זה כמו שיואב אדם לידו ורגלו, הוא מסביר עוד פעם לבנים. הוא אומר שזה קשה. אדם אוהב את רגלו, אוהב את ידו. זה חלק ממנו, אותו דבר גם הבן. אז זה לא, אי אפשר לקרוא לזה אהבה, אהבת שלא תלויה בדבר. אז זה משיב התנה, שכבר מצינו דוגמתה בעולם אהבה דוד ויונתן, שלא היה תלויה בשום דבר בעולם, זה לא הבן שלו וזה לא אח שלו. זה אהבה אחת יחידה. מה טוב לעם ישראל? מה נכון לעם ישראל? כפי שאמר רבי עובדיה מברטנורה, שזה להשלים רצון קונם. והייתה גדולה במידתה כאהבת אב לבן. שאפשר שתתבטל, אפילו כשלא יתנהג הבן כשורה. כלומר, אהבה לבן, גם שהוא מתנהג לא כשורה, היא לא תתבטל. למה? כי זה עצם מעצמיו. כמו שכתב דוד המלך על אבשלום, לאט לי לנער לאבשלום. אתם זוכרים שאבשלום זה גם כן, אני אומר עוד פעם, תראו תמונות. יש פה נוסחאות שכליות, תראו תמונות. מי שלמד תנך, מי שמכיר את הסיפור של התנך, מי שמכיר את הסרט, לא רק למד את זה ככה בשביל המבחן, מרגיש את הסרט שם. דוד או אבשלום נלחם באבא שלו. כן? הוא זורק אותו מהמלכות. איפה נשמע דבר כזה? שבן בוגד באבא שלו וזורק אותו מהמלכות? זה מאוד קשה. מילא מישהו אחר מורד במלכות, זה גם קשה. אבל שהבן שלך הוא זה שמורד בך, כן? זה מאוד קשה. שימות! אומר דוד ליואב, כשאתם תופסים אותו, זה הבן שלי, תלכו איתו בכפפות של משי, כן? לאט לי לנער לאבשלום, כמו כן יונתן, אף ששמע אחר כך שיקח ממנו מלכותו, אף על פי שיונתן ידע שדוד לוקח ממנו מלכותו, אף על פי כן לא זז מחיבתו לו. אתם, איזה עוצמה אדירה, תסתכלו מה קורה היום בפוליטיקה עכשיו, שאנחנו לקראת בחירות, אמרתי שזה לקראת בחירות הדברים האלה, כן? אם הפוליטיקאים שלנו, אולי רק נגמור את זה, שמסר כל כך נפשו בסכנה עבורו, כי אבשלום הסתכן, שאבא שלו יהרוג אותו, הוא שליח עליו פעם אחת, תחנית, צריך לדעת הסיפורים האלה, הוא ישב שם ושאול זורק על הבן שלו תחנית, כן? הוא ידע שהוא מסתכן, כן? הוא עשה איתו סודות, איך לפגוש אותו בלי שידעו, כן? שם עם מחיצים, אבשלום מסתכן, אבל האהבה שלו לדוד, ולתפקיד שדוד הולך לבצע, לא, אהבה של יונתן לדוד, ולתפקיד שדוד הולך לבצע, כן? היא גוברת על כל הדברים האלה, וזה מתאים לנו מה שאמר רבנו יונה, שהוא מוכן להסתכן בשביל האהבה שלו, אהבת האמת שיש לו. ואהבת האמת היא גם עומדת. נחזור עכשיו לפוליטיקה, רק בוא נראה אם יש לנו זמן. יש כאלה שאומרים שפוליטיקה, שמע, אל דבר פוליטיקה, פה לומדים תורה. מי שאומר את הדבר הזה, הוא לא בדעת אומר את הדבר הזה. כי התורה מתעסקת בעם ובמדיניות חוץ ופנים. יש ספרים שלמים על הנושאים האלה, וזה דבר יותר עיקרי, הנושא הזה שאנחנו עם, והטיפול שלנו בעצמנו ובמשפחתנו, זה נגזר מזה. זה פרטים של הדבר הגדול הזה שנקרא עם ישראל, שהוא באורחות חייו מהווה דוגמה לעמים אחרים שאפשר לנהל מדינה עם כלכלה וצבא ועם כל המתחים האלה מתוך כוונות תיאורות וישרות ומגמה להשתפר. נקי אין. ואחת הדוגמאות האלה שאמרתי כמה פעמים זה שלמה המלך מנהל ממלכה חזקה מבחינה צבאית, צדק, כסף, כל מה שאתם רוצים, והגויים באים לפה ללמוד ממנו איך עושים את זה. איך מנהלים ממלכה, איך מנהלים חברה שיש לה שאיפה לצדק, למרות הכוחות החזקים מאוד שקיימים בשליטה וכסף, אנחנו רואים את זה. לכן פוליטיקה זה לא פויה. אם הפוליטיקה היא בשביל שאנחנו רוצים שמדינת ישראל תהיה יותר ישרה ויותר צודקת, והמאבקים בין הכוחות הם בשביל למצוא את האמת, כן? כמו שכתוב על חברותה, אם אין חברותה מיטותה, נכון? או שתלמידים שלא לומדים לבד, אז חרב אל הבדים, הבדים ונועלו, שנהיים טיפשים. למה? כי המאבק עם החברותה, עם דעה נוספת, שונה ממך, היא זאת שמברכת את האמת. אם אנחנו מסתכלים על הפוליטיקה בצורה כזאת, המאבקים בין הדעות השונות מצרפים את הדעה הישרה, זה בסדר גמור, זה מצוין. אם זה בא מאגו, זה אסון גדול. ואז יש מלכלכים אחד על השני. זה בדיוק הפוך ממה שאמר רבנו יונה. זה לא מוכנים לעשות שום דבר בשביל השני, אלא מוכנים להזיק לו. לא רק שאתה לא מוכן לשלם מחיר, אתה מוכן להזיק לו רק בשביל שאתה תהיה בראש. זה מקרה קיצוני בדיוק לצד השני. לכן אני אומר, פוליטיקה זה לא פויה. פוליטיקה נמצאת ברמב״ם בהלכות מלכים, איך מנהלים מדינה. הלכות המלך ומלחמותיו, כן? זה החלק האחרון של הרמב״ם, היד החזקה. זה ספר מדינות, מדינאות. מה מלך צריך לעשות? מלך זה מלשון מוליך, מנהיג. זה לא, אנשים שומעים מלך, אז הם אומרים, אנחנו לא משטר מלוכני, זה שטות אחת גדולה, כי למה? כל אחד שומע מלך, יש לו בראש את לואי ה-14 או לואי ה-16 בצרפת, אומר, זה אני לא רוצה, אבל זה לא הכוונה של התורה. מלך זה מילה נרדפת למנהיג. זה הכל, מלך הוא מנהיג, יש לו סמכויות מסוימות, יש לו סמכויות שיש גם כן ארבע רשויות, כמו שאתם יודעים, לפי התורה, יש את הסנדרין, ויש את הנביא, ויש את הכהן, יש את המלך, יש איזון בין הסמכויות. אז התורה מדברת על הנושאים האלה. יש לנו ספר או ספרים שלמים ברמב״ם. יש לנו גם ספרי נבואה, ספר מלכים. מה זה ספר מלכים? זה ספר מדינאות. זה לא ספר היסטוריה. זה ספר שמראה לנו איך הנהיג פלוני את מדינת ישראל ומה התוצאות, וחלמוני ומה התוצאות. כמו שאמרנו כמה פעמים, אתה יכול לעשות שיעור בחינוך ילדים ולהביא עקרונות, וכל אחד יוצא מהשיעור הזה ואין לו שום דבר ביד. אבל אם יושבים ביחד וכל אחד מביא דוגמאות, נכון? מה קורה עם הבן שלו, מה קורה עם הבת שלו, איך הוא מתמודד, מה לעשות, יש לנו דוגמאות מעשיות בשטח, כן? זה לימוד עם תמונות, זה לימוד חי, כן? ספר מלכים הוא ספר של מדינאות. אגב, גם ספר שמואל, לא רק ספר מלכים. שם איך אלקנה ואיך שאול בונה את הממלכה הישראלית, את מדינת ישראל הראשונה. על מלכת שאול, זה יום העצמאות של מדינת ישראל הראשונה. אז להגיד שאנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, זה לא נכון. אנחנו רוצים, מתעסקים בפוליטיקה ישרה. מה נכון להיות במדינת ישראל? איך צריכים להיראות המערכות של מדינת ישראל בצורה יותר מתוקנת, יותר ישרה? ומי שמצביע בבחירות, הוא קובע איך ייראה החינוך, ואיך ייראה צהל שלנו, ואיך ייראה היישוב, ההתיישבות בזה, ואיך ייראה המשפט, אם הוא יהיה משפט צדק או משפט מעוקל. כשאתה מצביע, אתה נותן את קולך לאנשים היותר טובים שיש כרגע בשטח, שיכולים לקדם את מדינת ישראל למקום היותר נכון. מדינת ישראל שלמה, אין דבר כזה. גם אצל שלמה זה לא היה שלם, אבל השאיפה לשלמות, כמו באדם הפרטי, השאיפה שהמערכות יהיו יותר מתוקנות, יותר ישרות, יותר נגישות לאזרח, יותר חושבות על טובת האזרח, כן? כן? לשכלל את קופת חולים, לשכלל את הרפואה, לשכלל את חוקי התנועה, לשכלל את חוקי המס הכנסה, את הביוקרטיה, כל זה חלק מהופעת הטוב בעולם, וזה לא דבר חולין בעצם. המגמה שהדברים יהיו יותר צודקים ויותר ישרים ויותר נכונים, זה מגמת התשובה שיראה על פי התורה, כמובן על פי התורה. מה זה על פי התורה? על פי היושר והאמת. טוב, זה היה אספת בחירות, לא אמרתי למה להצביע. מה שאמר הרב שפירא זכרונו לברכה, אמר, אדם מאמין צריך להצביע למי שהוא מאמין וחושב והוא נאמן לתורה. לזה צריך להצביע. מה יהיה זה עם זה, זה עם זה, מי יודע? זה כניסה להנהלה האלוקית. אני יודע מי יתחבר עם מי, מי לא יתחבר עם מי. אין לך מושג, זה כבר ניסיון להחליף את הקדוש ברוך הוא. אתה צריך להצביע למי שהוא הולך לקדם את, נקרא לזה, את האג'נדה התורנית, העניין האלוקי בעולם. אליו אתה צריך, והוא מתאים לזה. אם הוא סתם איזה מוקיון, אז שאין לו סיכויים, אז זה כמובן שלא צריך להיות גם טיפש. כן, נגמרה אספת בחירות, לא אמרתי למי להצביע. כן,
משרתים מטרה צודקת. יכול להיות שאפילו כשהמטרה
היא
לא צודקת, אני לא יודע, אפשר להעיז ולחשוב על חיילים
בצבא
הגרמני, או לא יודע מה, אולי אפילו גם שם.
אז אני סייגתי, זו הערה חשובה מאוד, אני סייגתי דבריי, שהחיים לנשק, החברים לנשק זה שהם מרגישים שהם מגינים על מדינת ישראל, מגינים על עם ישראל, מתוך ההבנה מה התפקיד של עם ישראל.
ואם הם סתם בלגיה,
אז אני אומר שזה משהו אחר, זה יכול להיות שזה תלויה בדבר, הדבר הזה. אם הם רואים, אם זה חיילים אידיאליסטים של האום, שאנחנו שומרים על שלום העולם, זה משהו אחר, יכול להיות שזה כן, אבל אני לא מכיר כאלה כל כך הרבה אומניקים. דרך כלל זה תפקיד עם מזכורת ועם תנאים. כן.
אבל
יש, אבל היא תלויה בדבר. היא תלויה בדבר, שאני אחד מגן על השני. כן? אמרתי, סייגתי את זה, שהחברות הזאת היא חברות, היא חברות עמוקה. כי אתה יודע מה? כי זה חברות קודם כל של הגנה על החיים, שזה כן דבר אמיתי. כן? אבל סייגתי דברי, אמרתי שיש מאחורי זה אידיאל. נתת דוגמה מצוינת של הצבא הגרמני. אתה צודק. האידיאל שלהם היה אידיאל רשעותי, וממילא זה לא אהבה שתלויה בדבר, זה אהבה שתלויה בשנאת שנאה עמוקה מאוד, זה ודאי שזה לא זה. תודה על זה. בואו נעשה סיבוב קטן, חברים, דיברנו פה, עשינו משהו, דיברו גם חברים פה, היו שאלות, מה אנחנו לוקחים הביתה? עם מה אני יוצא הביתה? עם מה שישבנו פה שעה ודיברנו? אתם מוזמנים לשתף, זה לא חובה. העצם האמירה, אני חוזר עצמי כמו טוב, העצם האמירה שצריך לצאת עם משהו, זה אמירה שככה לומדים תורה. כי לא למדנו פה איזה שיעור יפה, איזה התחכמות יפה בין רבנו יונה לתפארת ישראל, אלא למדנו פה דברים מעשיים של איך להיות אדם אוהב, איך להיות אדם טוב. לכן אני צריך לצאת עם משהו מהשיעור. בין אם אני יכול עכשיו ירד לי הסימון, כמו שאומרים, או שירד לי הסימון אחר כך. אבל אם אנחנו מדברים על זה שצריך לקחת משהו מהשיעור, אז ירד גם הסימון אחר כך. כן, מוזמנים לשתף. כן, בכבוד. אתה צריך להעביר להם את המסר, אתה אומר? איזה מסר? ש... בסדר, מצוין, אבל אני מציע שתעביר לעצמך את זה. כשאתה, החינוך שלך אליהם יהיה באמת מתוך רצון שיהיה להם טוב. לפעמים, הרבה פעמים, עוד פעם אני לא מבקר פה, הרבה פעמים אני רוצה שהילדים שלי יהיו ככה וככה, כי זה החלון ראווה שלי. זה לא בגלל שהם חשובים לי. כי הנה, תראו, כן? אבל אם אני עצמי אוהב אותם בגלל שאני חשוב לי טובתם, ולפעמים שאני רוצה ללמד אותם תורה ומוסר, זה לא בגלל שיגידו שהבנים שלי תורניים, אלא בגלל שאני יודע שזה מה שטוב להם, ואני באמת מאמין בזה, כן? אז זה כבר אהבה שלא תלויה בדבר, כי אני עושה זה באמת מאהבתם. עכשיו, פה הוא סייג קצת העניין של אהבה לבן, אנחנו צריכים להרומם את זה, וצריך להדיר את זה, וצריך לבדוק את עצמנו איפה זה אמיתי ואיפה זה פחות אמיתי, אבל בכל זאת הוא אומר שאהבה לבן זה בכל זאת אהבה כי הוא חלק ממני, וככה הקדוש ברוך הוא יצר את העניין שזה חלק ממני וחלק ממני, שאני גם צריך להיות אדם טוב וישר, זה לדאוג גם שההמשך יהיה טוב וישר. תודה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? כן. אז אני מציע נוסחה אחרת. זה, אני לא אומר שבן אדם צריך לבוא כמו ספרדות, הוא צריך לבוא לבוש נאה, יפה וצנוע. כן? זה כמו שאתה הולך לחתונה, בסדר, אבל המטרה שאתה בא זה לא לעשות הצגה. המטרה היא להיות אדם אמיתי, הנה זה אני. כי אחרי, אם יש הצגה, אז אחרי שיש טבעת, ההצגה נגמרת, ואז אתה עומד מול הברוך. לכן עדיף, עדיף לבוא בצורה אמיתית. כן. לא, אני לא אמרתי. אבל ראיתי שפתחו את הדלת. בוא נעצור פה.